עם יעקב ריבלין והרב יוסף שווינגר.
יום חמישי, אור ליום שישי, אנחנו כאן באולפן ירושלים, לצידי הרב יוסף שווינגר שמחליף את מקומו של אבי בלום שנמצא מעבר לים. ערב טוב יוסף.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב לכם המאזינים, אנחנו בסיומו של שבוע שהייתי מגדיר אותו ככה בין מלפפונים לבין לוהט, מה היה לנו את אהוד ברק והחוסר היכולת שלו להתרומם, את המפלגות החרדיות שמתחילות לאט לאט להניע את מערכת הבחירות. יוסי, אני רוצה לשאול אותך, אתה היית פעם בזירה הפוליטית, נדמה לי שגם היית בתקופתו של אהוד ברק, מה אתה זוכר מהאיש הזה?
זיכרונות לא טובים, המשפט שמלווה אותי הרבה פעמים זה רק לא שס.
רק לא דרי?
לא, הוא רצה רק לא דרי, וצעקו לו רק לא שס, הוא עשה את החילוק הזה בעזרתו של עורך דין מסוים. לא נזכיר שמות, שניסה להפריד בין דרי לשס, וחבל שזה מה שקרה. אני קורא לזה במילה אחת אופורטוניזם לשמו, אני חושב שיאיר נתניהו בתגובה הגדיר את הדברים יותר מכל, והנה אתה רואה, למשל, אפילו אתה ציינת את זה, דיבר בד שצריך לבטל את חוק הגיוס, וראה שזה לא פופולרי, וכבר הוא קורא לתחבורה ציבורית בשבת וכדומה, אני חושב שאנחנו יותר מדי מתעסקים בדמות שלא תעבור את המנדטים שהיא מצפה.
נכון, זה אני מסכים איתך, או הציבור כנראה לא ממש אידיוט כמו שקרו חושבים, אבל יש משהו שהבן אדם הזה עשה, הוא הכניס אדרנלין למערכת הבחירות, הוא הכניס אדרנלין למערכת של השמאל. עד עכשיו הם נהגו בנתניהו בכפפות של משי, אתה יודע, גנץ עם המערכת...
הם לא נהגו, הוא מדבר בצורה בוטה, ויש איזה מינימום של נימוסין, הוא קצת ירד מהסף הזה ומשתלח בנתניהו חופשי. אני חושב שהשמאל די מתחיל להתרגל לדברים האלה שאפשר, איך אומרים, להשתלח בבן אדם בצורה לפעמים חסרת רסן ולא מכובדת. איך הוא קרא לזה? רק התחלנו.
רק התחלנו, ואני חושב שלפי מה שפורסם, מה שאנחנו גם לא יכולים להתייחס לזה בפרוטרוט, אז יכול להיות שרק סיימנו.
נראה לי שהוא יוצא מזה בינתיים לא רע, אבל עוד פעם, צריך להסתכל על הסקרים, הוא מגרד בקושי את סף 4 מנדטים, ככה שלא צריך להתרגש יותר על המידה, ועוד פעם, אנחנו מתעסקים כל הזמן מה קורה בגוש השמאל, אז הוא ייקח קולות מגנץ, הוא ייקח קולות ממרץ, איך זה קשור לימין?
זה לא קשור לימין, זה קשור לתנופה, וקשור לחיזור.
המומנטום הוא רק בתקשורת.
נכון, אבל יש לנו את הבעיה האמיתית שלנו, וזה ידידינו לשעבר, הבחור מנוקדים, שם אביגדור ליברמן, זה הסיפור האמיתי. אני גם חושב כך שאנחנו מתברברים על השמאל, ויהיה איחוד, איחוד בימין, יהיה איחוד בחרדיות, כן יעבדו.
יש משהו שנורא משעשע אותי לגבי ליברמן. מדברים שעות, כמה לא צריך להתייחס אליו. אני מציע שגם לא נדבר כמה לא צריך להתייחס. זה פתטי ומיותר. פשוט לא להתייחס.
אבל בינתיים אתה לא מתייחס, אבל בינתיים הבן אדם צובר...
הבן אדם צובר תאוצה, כי פה ושם יש תגובות, ופה ושם רואים שזה מרגיש את החרדים, והחרדים נלחצים. אנחנו לא מכירים. תלמד איך שליצמן היה מתנהג ללפיד, פשוט לא הכיר בו שקוף.
לא הכיר בו שקוף, אבל אתה יודע, ליברמן מדבר למגרש הרוסי, כן. הוא מדבר, יש תמיד מאגר של 10 מנדטים אנטי חרדים, שכל מי שמקצין לוקח אותם, פעם לקח אותם לפיד, אתה זוכר את רפול, אתה זוכר את תומי, יש לו מאגר בו משבוע לשבוע עולה בסקרים, אנחנו יכולים לתקוף עליו.
אבל תתפלא, יש הרבה רוסים מקרב המחנה הרוסי, חילונים גמורים שלא מזוהים עם ההשתלחויות שלו, ופועלים בכל מיני מישורים, בכל מיני צירים, דווקא לחיבורים עם החרדים. זה עוד מעט התפרסם.
יש טקטיקה במפלגות החרדיות, אבל לעשות לו חיבוק דוב, להגיד, הנה, אתה רואה פעם חבר שלנו, והוא עזר לנו בהרבה דברים, זה כאילו נראות לו את הפחפחות שלו, אבל אני רוצה להיות קצת...
או שרוצים קולות מהמגזר החרדי הדתי.
החרדי, כן. אני אבל רוצה, אתה יודע מה? בחיוך. אני חייב מבחינה מקצועית לעשות צדק עם ליברמן. הבן אדם אף פעם לא היה חבר שלנו, אולי חבר ספציפי של כמה פוליטיקאים, אבל עברתי על לוח ההצבעות שלו משנת 2009, עד היום כל נושא דת ומדינה, הוא תמיד היה נגדנו, או שבמקרה הזה הוא נמנע. ליברמן אף פעם לא אהב את החרדים, אולי הוא אהב כמה מהנציגים החרדים, ופה יש כאן נקודת חילוק מאוד מאוד רצינית. אתה הכרת את האיש ההוא, יש לו בכלל אוהב אהבות, צנאות.
יעקב, אני חושב שאנחנו עושים קצת טעות. ברמה האישית שהוא היה שר הביטחון, כמעט כל בעיה שהופנתה עליו בנושא הגיוס, בחורי ישיבות וכדומה, הוא פתר, ופתר בצורה משביעת רצון. יש משהו שהבחור קיבל אג'נדה שלפי דעתו תשאב לו מנדטים. הוא הלך על ההליך האנטי-חרדי, דתי, זה כנראה עובר לסוחר, אבל אני חושב שכל מילה שאנחנו מוסיפים בעניין, אנחנו רק מוסיפים שמן למדורה, היא מיותרת.
אוקיי, אבל אנחנו יכולים אבל לנסות לשפר את המצב, כי אנחנו בסדר, ש"ס תעבוד כשהיא תגיע לשמיני, היא תגיע למנדט, למנדט התשיעי שלה, דגל התורה נאבקת על השמיני. אגב, אני רוצה לציין נקודה מאוד מאוד מעניינת בקשר למקומות השמיני והתשיעי. בשני המקומות האלה נמצאים לנו ראשי עיר לשעבר, יוסי, גם אתה היית פעם ראש עיר לשעבר. ראש עיר מביא לכנסת איזשהו אפקט אחר. הוא מבין על מה מדובר. לכן אני אומר, גם מי שלא בא לו להתאבד על תוספת מנדטים, יש לנו כאן במקומות השמיני והתשיעי, וגם כתבתי את זה בטור שלי, שני ראשי עיר לשעבר. בכל המפלגות בישראל יש ראשי ערים לשעבר, חוץ מפלגות החרדיות. אז יוסי, מה באמת אתה חושב, איזה אפקט יש לראש עיר בכנסת? הוא מביא איתו משהו? אני חושב שכן, אבל אתה כניסה
את ראש עיר. תלוי במה הוא מתכונן להתעסק. אם הוא מתעסק בנושאים מוניציפליים, בנושאים חינוכיים, בנושאים בריאותיים, אין דבר שהרשות לא משיקה לו. אם הוא מתעסק בנושא של חוץ וביטחון, אני חושב שזה לא כל כך רלוונטי, גם אם הוא היה סמל מאוד מפואר בסיירת הרבנות הראשית, או אני לא מזלזל חס וחלילה, ולכן תלוי באיזה פונקציות אתה מעוניין להתעסק, אבל בוא ניקח את מוישה אבוטבול כמשל, אם הוא היה דמות שהצליחה ותפקדה כראש עיר, ומביא את הניסיון שהוא צבר לכנסת, זה רק יכול לעזור, וההפך ממנו זה רון קובי, רק חסר שהוא יגיע לכנסת עם הניסיון שהוא לא צבר.
אני לא מאמין שהוא יגיע לכנסת.
אי אפשר לדעת היום, אי אפשר לדעת. מישהו ימין שהוא יהיה ראש עיר?
כן, אתה יודע מה?
הוא עלה על גלי הסתה והצליח. ואני לא אתפלא אם קרמל שמה באיזה שלב ירצה גם להצטרף לכנסת.
על מי, על
הקבע
מי,
חרדים והצלת
על
רומי.
על מי היית מאמר יותר שיש לו סיכוי להגיע לכנסת? לרון קובי או למשה אבוטבול?
למשה אבוטבול, ללא ספק.
אתה מאמין שש"ס יכולה להגיע משמונה לתשעה מנדטים?
אני בעבודה נכונה גם מעבר לתשעה.
משהו שלא עשו פעם שעברה?
תראה, אני מזכיר לך שלש"ס בשעתו היו 17 מנדטים.
טוב, זה היה עם היוסי, זה היה רוזקה, זה, רוזקה,
לא,
היה
זה לא משנה, רבובדיה. זה לא משנה. זאת אומרת שיש פוטנציאל, תסתכל על הפוטנציאל של 9, אם לא 10 מנדטים שהלכו, וצריך להחזיר אותם. רק צריך לחשוב על הדרכים המקוריות, איך עושים את זה. אני מאמין בזה.
אתה מסתובב בשטח, אתה פוגש ציבור ספרדי, לא חרדי, אפילו בקושי מסורתי. אתה מאמין שעוד אפשר לחבר אותו חזרה לש"ס?
אם מזכירים לו את בית אבא, את בית אמא, את נרות השבת, את הדלקת הנרות, את תקיעת השופר, את הסליחות שכל כך מרגשות, רק צריך לדעת איך לפנות לרגש ולחום ולמסורת הספרדית.
כי אני רואה אצל ראשי הערים, דווקא ראשי הערים ספרדים, הזכרנו את קובי ואת שמה, אלה ימניים ספרדים, והם אלה שמוליכים כעת את הדגל נגד השבת. אפילו רון חולדאי, טוב, רון חולדאי לא צדיק גדול, אבל יש לו את הכללים שהוא נזהר. למה דווקא החבר'ה האלה מניפים את הדגל האנטי? אולי כדי להראות שהם שייכים למקום אחר?
תראה, פופוליזם, תראה איזה תקשורת חיובית הם מקבלים. מי שומע על איזה ראש ראשית בקרמיאל, או באופקים, או בירוחם, פתאום אתה מדבר נגד הדת, פתאום אתה מדבר על חילולי שבת, ומראיינים אותך כל הרשתות, אתה נהיה מרואיין מבוקש. זה חסר לראשי ערים משעוממים.
אתה רואה את זה רק כשימו בעלמה.
אולי עם טיפה קצת יותר עניין לפרובוגנדות, לפרובוקציות, וחיסרון של תשומת לב בילדות.
כן, זה הנושא, אנחנו מדברים על זה שהמפלגות החרדיות, אתה יודע, אני לא מרגיש עבודה, יש עבודה, מדברים, וזה אתה רואה את ליברמן מפציץ בפייסבוק, ומפציץ בכל המקומות, ועיר לפיד, וגנץ, וברק, במפלגות החרדיות אני רואה שהם עדיין מכינים את הקמפיין, אני שואלה מתי הם מכינים אותו ל-17 לספטמבר?
אני אגיד לך, מי שהצביע לפני חודשיים למפלגה החרדית, אני לא מאמין שהוא ישתנה, מה קרה בחודשיים האלה שהוא שינה את דעתו, לכן רק צריך לעורר...
מה שאתה אומר בעצם זה שאפשר לפתוח מטות שבוע-שבועיים קודם.
לא להגזים, אבל אני אומר רק צריך לשחזר את מה שהיה, ובעבודה נכונה לנחזות להחזיר קהל שהיה ואיננו.
טוב, בוא, אנחנו בתוכנית שלנו די צינים ודי ביקורתיים, אבל כשמגיע חודש-חודשיים לפני הבחירות, אנחנו לא מתבשים לומר שאנחנו קצת דוחפים את המפלגות החרדיות קדימה, כי אתה יודע, אפשר לבקר אותם 4 שנים אחר כך, אבל אני מהאולפן הזה קורא למפלגות החרדיות להפגין קצת יותר נוכחות, לצאת קצת יותר, כי כמו שאמרת יוסי, את הבנקר שלנו כבר יש לנו ליהדות התורה, יש את השבעה שלה, גם אם לא תפתח מטה...
חכה לעצות התשובה והסליחות של ש"ס. עקוב, רק סבלנות.
נכון, אתה זוכר אותה.
רק סבלנות.
אתה זוכר שאתה הוא זכאי הגדול, היה נדמה לי בהצהרות הסליחות.
זה עובר כחשמל וכברק בכל הקהילייה הספרדית, בני עדות המזרח, לשמוע את החתנו לפניך, אין, לא, אתה לא צריך יותר מזה.
טוב, אז אני מקווה שהחתנו לפניך, רק לפני הבחירות, ואחר כך יהיה לנו קצת משהו יותר שמח, כי איך שאני רואה, הוא יישאר גם אחר כך, אבל בוא נקבל את טוב, איך אמר רב נחמן, תחשוב טוב, יהיה טוב. אנחנו מסיימים כאן את הפתיח, יהיה איתנו מיד לאחר מכן, חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, שידבר גם על האפליה כרגילו, וגם על הבעיות במעונות, יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין והרב יוסף שווינגר.
מבקשים את עזרת הציבור בחיפוש אחר זוג מאורוגוואי. זוג צעיר, אדמוני, אסיסי ומשויש, נראה לאחרונה באטליזים ובחנויות המובחרות.
חפשו את זוג סטייק אנטריקוט של נתח. סטייק רך, אדום ואסיסי, פרוס וארוז לארוחה מושלמת ומפנקת. מיוצר מעגלים הרכים של אורוגוואי, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין ומהודר לשיטת הבית יוסף. זוג סטייק אנטריקוט של נתח, להשיג ברשתות רמי לוי, שוק מהדרין ובחנויות המובחרות.
משקפיים, קניתי גרביים, קניתי ג'קטים, קניתי וגם נעליים. כובע קניתי, עוד חדר בניתי, אכלתי, רזיתי בחושר כפליים.
קניתי, רכשתי, קיבלתי, שילמתי,
יצאתי בזול, אז קניתי ספה.
תהנה לי בריאות!
כן, גם בבריאות, יש הטבות משתלמות בקופה.
חדש, מכבי שפע זכות, שווה יותר בקופה. כרטיס ייחודי למגזר החרדי, המקנה לכם הטבות משתלמות במיוחד בקבוצת מכבי. ובנוסף, מגוון עצום של הנחות באלפי בתי עסק. להצטרפות חינם חייגו, כוכבית 8913, בשיתוף קבוצת ישראכרט.
קניתי!
רוצים גם וגם? גם לזכות בפרסים יוקרתיים וגם לזכות בברכתו של מרן הרב קניבסקי. להיות בריאים ושלמים, אתם וכל המשפחה בעזרת השם? הצטרפו עכשיו להגרלת הענק של עזר לחיים ותוכלו לזכות בענק. עשרות פרסים יוקרתיים בשווי מאות אלפי שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 5862, כוכבית 5862. יכולים להציל חיים וגם לזכות בפרסים משתלמים.
בבוקר ובערב, בכל פעם דקותיים, כל המשפחה מצחצחת את השיניים. בכל שלושה חודשים יש בונוס מיוחד, מברשת קולגייט חדשה לכל אחד.
קולגייט, שומרים על החיוך במשפחה.
קפה איתמר, בית קפה חלבי בחשרות המעודרת בדץ אגודת ישראל. תפריט חלבי עשיר ומוקפד, המוגש טרי יום יום ממטבח השף. בואו ליהנות מבית קפה אחר. אצלנו ניתן גם לערוך אירועים בטאץ' מיוחד עד 40 מוזמנים. הסיבים 48 גבעת שמואל. טלפון 039-333-907. קפה איתמר, בחשרות בדץ אגודת ישראל.
אומן בצלאל, השלוחה החרדית ללימודי האומנות והעיצוב של בצלאל, מזמין אותך בוגרת בית יעקב להספיק ולהירשם כבר לשנת הלימודים הקרובה, תש"פ, לתואר ראשון באומנות, ארכיטקטורה או תקשורת חזותית. לשיחת ייעוץ אישית והרשמה, חייגי 02-530-2720, 02-530-2720. אומן בצלאל, תבואי, תביני.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו ב-24 ליולי כ"א בתמוז בבית הערכה ומרכז הכנסים בית וגן בירושלים, החל מהשעה 4:30 ועד 10 בלילה. מהפך המכרזים הראשון מסוגו בישראל, דירות בירושלים ובאשדוד במחירה פומבית. אתם מחליטים כמה אתם מוכנים לשלם. לפרטים והרשמה 1-800-801-802. יריד ההשקעות של קבוצת בסדנו 1-800-801-802.
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת מהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. This is your time.
והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות. להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מלמד בסיוון עד יוטט בתמוז, 3-22 ביולי. בואו לקחת הביתה וליהנות עוד באותו היום. איקאה, באר שבע, קריית אתא, ראשון לציון ונתניה.
אני לא מאמין, סגור, הם סגרו לנו את הסניף האחרון בעיר. תראה איזה תור לכספומט. מה ביקשתי בסך הכל? לשבת כמה דקות עם בן אדם שיעשה לי סדר בחשבון?
במזרחי טפחות לא סוגרים סניפים. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין והרב יוסף שווינגר.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת החינוך של הכנסת היוצאת, הרב יעקב מרגי.
שלום לכם באולפן וערב טוב לכל המאזינים.
ערב טוב.
ערב טוב, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים איתך על אפליה ובנות וספרדיות, וזה תמיד אקשן, זה תמיד טוב, אבל אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר שהיה בכותרות השבוע, והוא נוגע אולי לכל אזרח בישראל, גם למי שאין לו בנות בבתי ספר יסודיים וסמינרים, בנושא של המעונות. היינו עדים לכל מיני גילויים של אלימות, ואז הועלתה הצעה להעביר את זה ממשרד הרווחה או הכלכלה למשרד החינוך. מה זה בעצם יעשה? כאילו מצד החינוך יש רמות גבוהות יותר של פיקוח?
כמו בכל עניין, אתה יודע, כשיש משהו וכולם רוצים להסיט את הוויכוח, זורקים, נעביר את זה למשרד החינוך. הדרישה להעביר את המעונות למשרד החינוך באה לא בגלל ההתעללויות.
אלא בגלל מה?
בגלל שינוי התפיסה. אם פעם בעבר, לפני כמה עשורים, התפיסה הייתה שהמעונות נועדו לאחסן, ככה היה כתוב בלשון הרציונל של החוק, לאחסן ילדים בזמן שהאימא יוצאת לעבודה כדי לעודד אמאות לצאת לעבודה, התפיסה היום השתנתה, התפיסה היום שחינוך מתחיל מלידה, גם מלידה ועד שלוש. הפוך, הנוירולוגים המומחים בעולם אומרים ש-90% מהמוח של הילד מתעצב עד גיל שלוש.
במשרד החינוך מומחה לעצב מוחות של ילדים?
תראה, עדיף לתת תפיסה פדגוגית מאשר לשמור על הילדים כשמירה ולהעביר להם את הזמן. אני לא אומר שבמעונות לא נעשה את העבודה פדגוגית כלשהי, אבל התפיסה היא שמה שחינוך חינוך, מה שעבודה עבודה. עכשיו, כשהתגלו המראות הקשות האלה שהתוודענו אליהם, ואני לא מופתע על התעללויות במעונות, אז כדי להרגיע, הוא טוב עשה ראש הממשלה, שהודיע שאנחנו נעביר הכל למשרד החינוך.
ואז מה נרוויח, איך נחסוך ממטפלת או גננת להקות ילדים?
אז יפה. אם רק נעביר איך שזה היום במשרד העבודה למשרד החינוך, לא עשינו כלום. כי מטפלת שנדרשת לטפל בשישה עד שמונה, לפעמים עשרה ילד תינוקות, תראה לי אמא אחת שיולדת שלישייה, ולא מקבל סיוע מעובד סוציאלית ומשרד הרווחה. אנחנו מבקשים ממטפלות, מי שבא בבוקר, עד 4-5 אחר הצהריים, לטפל בשישה המקומות הטובים ביותר, שישה תינוקות, ולפעמים מגיע לעשרה, יש מעונות נצלניים, רשתות שמפעילות מעונות נצלניים, מגיעים אפילו לעשרה תינוקות. אז אני שואל אותך שאלה. אם זה יעבור למשרד החינוך, הבעיה תיפטר?
אני שואל אותך.
אני אומר לך שלא, אם לא, תשתנה כל התפיסה, ויוקצו התקנים, ותקבע תקינה, כמה ילדים לכל, כמה תינוקות לכל מטפלת. אם לא תקבע תקינה, לא עשינו בזה כלום. אם לא יהיה תוכנית, אם לא תהיה תוכנית הדרכה למטפלות, ולא רק מי שיש לה דופק ותעודת זהות, יכולה להתקבל להיות מטפלת. אני שמח שבחוק הפיקוח שהעברנו בקדנציה הקודמת, ואני חתום על החוק הזה, אז יש גם בדיקת רישוי פלילי, ואיזו השתלמות איזוטרית בקטנה בעזרה ראשונה והתנהלות בטוחה מה שנקרא. אני חושב שצריך לעבור השתלמות נוספת, וברגע שזה לא יהיה, לא יוקצו המשאבים, אז לא עשינו בזה כלום.
אב מרגי, אפשר לעבור לנושאים אחרים? עכשיו אנחנו אוטוטו פותחים שנת לימודים חדשה, יש בנות ספרדיות
שיושבות בבית? אתם המעניינים, אני המרויין.
כן. ישבות בנות ספרדיות בבית לקראת השנה הבאה?
ודאי ועוד איך.
על איזה מספר מדובר?
אנחנו חזרנו רוורס 3 שנים אחורה השנה.
דווקא השנה?
למה? אני אסביר עכשיו, לא, בגלל, לא רק בגלל אפליה, תראה. משהו שהוא אופייני ב-DNA של החברה החרדית, ואני עכשיו ביקורת על עצמי גם כן. הרי ראש רשות מקומית שיודע שיש לו בשנתון של כיתה ח' 1,000 תלמידים מסיימים כיתה ח', הוא מכוון מטרה שבראשון לספטמבר שנה הבאה, יש לו כיתה ח' 1,000 תלמידים. במגזר החרדי זה לא. אף אחד לא בדק מה שנתונים, אף אחד לא ידע שהולך להיות גידור רק בירושלים של כ-300 בנות במחזור. גם ככה הסמינרים מפוצצים, בין 50 ל-60 בכיתה. דבר שלא יעשה, שלא
קיים. ולא ידעו את זה מראש, גידול טבעי, כלום, אתה יודע.
לא רצו לצפות את זה מראש. עסקנים, סליחה, הנה אומרך, הנציגים שלנו, שכל הפלגות החרדיות, עסוקים כל השנה בשטויות, במקום לצפות פני העתיד של החברה שלנו.
אתה מתכוון גם לנציגי ש"ס?
מתבשמים, הנה, אני אומר לך, אני לא מתבייש לומר את זה. לפעמים רואים אותם מתבשמים באיזה פעילות כזו, תורנית, שהם עשו פה ושם, אז יבושם להם. בזה הם לא ידביעו חותם.
למה, למה? המלחמה על השבת, מה שקורה היום ברשויות המקומיות, זה פעילות מאוד חשובה.
תרשה לי דווקא בנושא הזה לא לפתוח.
למה, למה?
כי אני אומר לך, כי לא נעשית. מה נעשית?
אתה יודע מה, אני אדבר במקומך, מה שאתה לא יכול להגיד, אם כל אופן אתה חבר כנסת, נציג תנועה פוליטית, אתה אומר, מאבקים על השבת, הרי ממילא לא יצא כלום, וגם מה זה למאבק על השבת? זה להוציא הודעת מחאה ולדבר, אבל ביום-יום צריך לטפל בבעיות האמיתיות. זה לא סתירה, יש מקום בראש להניח,
יש לנו שנה שלמה, ריבונו של עולם, אנחנו זועקים כל שנה. כל שנה אנחנו זועקים על זה.
אבל הרב מרגי, על איזה מספר בנות אתה מדבר כיום?
אנחנו, הנה אני אומר לך, אנחנו בתחילת השבוע הוצאתי מכתב חריף למנכ״ל משרד החינוך, עד כדי דרישה להסיק מסקנות כלפי האחראים. כ-260 בנות, במספר, לא ספרתי את כל הרשויות המעורבות, רק ירושלים, אלעד, בית שמש, ועוד כמה רשויות סנות, הגענו ל-260 בנות, שהמסה המרכזית זה ירושלים ואלעד.
הרב מרגי, אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה בכנות. יש המון בנות מבתים אשכנזיים או ליטאים, שגם לא מתקבלות. למי אמורות לפנות? לא משנה, אני לא מתווכח על היחס, אבל אני יודע על שורה של מקרים.
חלקם פונים אליי ואני מנסה לעזור ועוזר, לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח.
הם אף פעם לא יכולים ללחוץ על הכפתור של אפליה, אבל לא מקבלים אותם, מסיבות כאלה ואחרות.
בוא אני אומר לך, יוסי, תרשה לי, אני אומר לך. אותם אלו שלא מקבלים, אצל הספרדיות לא הייתה אהבה מינה בכלל להירשם. בוא שתבין מה הטכניקה, או איך הטכניקה עובדת. אני אסביר לך. המכסות נקבעות של הספרדיות, אחרי, למה הם צריכים בכלל את המכסות האלה? כדי לאפשר להם. הם לוקחים, עושים רישום מוקדם של המכסות הכי טובות, ה-25%, הכי טובות של הספרדיות, כדי להרשות לעצמם לקבל את החלשות של בנות אשכנז. וזה לא אני אומר לך את זה, זה מנהלי הסמינרים אומרים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בחינות. יש אבריחים בני תורה ספרדים שלפעמים לא רוצים שהילדים שלהם, הבנות, ילמדו עם בנות של בעלי תשובה ספרדים. מוכרת לך התופעה הזו?
מוכר לי, מוכרת לי, והנה אני אומר לך, בוא אני אומר לך, אני לא מתעתי שום בעיה. גם כשיש בעיות של אפליה בתוך הסמינרים הספרדים, אני פועל בחומרה.
שם זה לא עניין עדתי, זה עניין מעמדי.
לא, תראה.
זה מעמדי, זה אליטה, אליטה ספרדית, אתה רוצה ללמוד עם העמך.
זה לא בעיה, אם ניקח כל סוגיית הבנות שנמצאות עכשיו בבית, ונאמר הכל אפליה, אז אני אומר לכם, זה לא נכון. אבל צריך לחלק אותה. המסה העיקרית זה כן אפליה. המסה העיקרית כן אפליה. יש חלק מהבנות האלה, שמתעקשות, לפעמים לא מתאימות, לא לימודית ולא רוחנית. הם לא מוצאים את הסעד שלי. אותם בנות שלא מתאימות רוחנית, ואתה יודע מה, רמת לימודית, כואב לי שאני מדבר על רמת לימודית, אתה יודע למה? כי בחינוך הכללי, בתיכונים הרגילים, סליחה שאני מביא השוואה משם, הם מקבלים את התלמידים החלשים ודוחפים אותם קדימה, נותנים הזדמנות שווה לכולם. אם תלמידה מבחינה רוחנית היא ברמה גבוהה, והתעודה שלה תהיה 70-80, אני הייתי שם על ראש את אותו סמינר שמקבל אותה, ודוחף אותה קדימה, מה קרה? מה יקרה? הפכנו להיות בית חרושת לאליטות, למצוינות?
עכשיו אני
איפה היידישקייט? איפה משהו לנשמה?
אני חייב לשאול אותך עוד שאלה. יש טענות גם בסכונה של ש"ס, רבנים, מה אנחנו צריכים את האשכנזים האלה? למה שלא נקים לנו מוסדות שלנו? מה אתה אומר על הדברים?
גם אני אומר זאת, אבל אני לא יכול לסמך על הטענה הזו בלבד, כל עוד. ואמרתי זאת בשידור כל שנה, ואני חוזר על זה. כל עוד מנהלי הסמינרים...
אגב, אמרת לי כל שנה פה, אני חייב לדקוע משהו. אתה לא מרגיש כמו דון קישוט שנלחם בתחנות הרוח?
לא, אני מקבל... לא, אני, אתה יודע למה? זה לא תחנות רוח. כשאני מקבל עשרות טלפונים מאמהות שמברכות אותי בוקר, צהריים וערב, ואחר כך אומרים לי, אתה יודע, אותה תלמידה שלא רצו לקבל, היא המצטיינת בכיתה, אני שמח, אני לא מרגיש דון קישוט. לפעמים, כן, לפעמים יש לי את עצת העצר, אני אומר, וואלה, כזרוק, מה אתה? עוד יחשבו שיש לך איזו אובססיה. אני גם חושש שהדביקו לי כאילו אני אובססיבי סתם. אבל בוא אני אומר לך, לשאלה שלך, יוסי. אם מנהלי הסמינרים התחייבו באמנה, בתקיעת קו, שהם לא עושים רישום מוקדם של הספרדיות בכיתות ז', לא בכיתה ח', בכיתה ז', הם כבר עושים רישום מוקדם, ושולפים את הסיירת שלנו, ובהסכמה ובערכות נותנים לנו להיערך, מאפשרים לנו לפתוח, סליחה על הביטוי, תראה מה אני אומר לך, מאפשרים לעיריית ירושלים, כן, לפתוח שלוחות בשכונות ובערים, ולא להיאבק על כל פיסת קרקע והקצת כיתה. ולנו מגיע, ויתנו שנה, שנתיים, שנוכל לשחק במגרש כשווה בין שווה.
מי זה ראש העיר? מי זה ראש העיר היום בירושלים? מאיזה מוצא הוא?
זה דו ראשי.
מה זה דו ראשי? יש ראש העיר אחד, כל
המושגרון. משה ליאון הוא ראש העיר של כל ירושלים הממלכתית.
רגע, אבל הוא ביתם ישראל ביתנו.
כן, כן, כן. וראשי העיר, ראשי הערים לציבור החרדי, מה לעשות? יש לו שלושה, יש לו חסידי, ליטאי וספרדי. וכל אחד מושך את השמיכה לכיוון שלו, ואני לא צריך לספר לך איך זה עובד שם. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אם באמת נשב לשולחן העגול במשך השנה הזו, כל הנציגות בירושלים, ששם העיקר, המסה הכללית בלעד, נשב בשולחן עגול, ונעשה פריסה, ונתכנן את העתיד שלנו, נדע את השנתונים שלנו. הנה אני אומר לך, יעקב מרגי, ברגע שיהיה לי מענה לכל הספרדיות, בסמינר הספרדים, ואני אפתח, ויאפשרו פתיחה השנה הבאה, לא תשמע אותי. לא תשמע אותי מדבר.
לסיום, אפשר לשאול איזו שאלה אישית?
חופשי.
אתה מבטיקי חברי הכנסת של ש"ס. מה היית מצפה כאילו לאחר הבחירות הבאות לאיזה תפקיד מיניסטריאלי חוזר או שטוב לך בוועדת החינוך?
בוא אני אגיד לך את הנוסחה. אם זה יהיה תפקיד לגזור סרטים ולהסתובב בכנסים, קוקטיילים, לא רוצה אותו. אם זה תפקיד שאני יכול לגעת בבני אדם ולהמשיך לסייע, אני רוצה אותו. בין אם זה יהיה מי חבר כנסת כיור ועדה שאני יכול לעזור לאנשים כפי שעשיתי בקדנציה האחרונה, ואמרתי זאת בשידון, אני אומר זאת עוד פעם. מכל 16 שנותיי בכנסת, כולל הקדנציה שהייתי שר, הקדנציה הכי משמעותי, שבה הרכזתי סיפוק ושיתוף פעולה מכל הגורמים ביחד, והצלחנו לסייע לוועדת החינוך. ואני אומר לך, הבוקר ראש ישיבה, לא שלנו, הנה אני אומר לך, ראש ישיבה, לא רוצה להגיד שמו, הוא יעלה אם הוא ירצה שהוא יאמר. התקשר אלינו, האוטובוסים צאים בישיבה, הם שכחו, הם לא ידעו שצריך לבקש אישור של חדר מצב של משרד החינוך, שאין מצב כזה שמאה יום ליום קבלים אישור של משרד החינוך. חצי שהיה לו אישור האוטובוסים נסעו. זה שהיו חסרים למחוז החרדי, בחינוך המיוחד, אלפי שעות הדרכה לצוות ולמורות ולמפקחות.
כן,
והצלחנו להביא זאת, זה הסיפור הכי גדול.
אני רק יכול לומר לך שלפי הערכה שלי, בקדנציה הבאה לא יהיה קרב גדול על התפקידים בש"ס, כי כולם ישבו באופוזיציה, ואם תהיה יושב-ראש ועדת החינוך, זה יהיה פסגת ההישגים של ש"ס. צר לי, אבל
אני חולק
עליה. גם זו אפשרות שאני לא פוסל אותה.
אתה לא פוסל אותה, כן, כולנו יודעים.
אני פוסל.
טוב.
יהי רצון, יהי רצון.
בואו נקווה כולנו לטוב, חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, יושב ראש ועדת החינוך.
תודה רבה לכם.
אני מאוד מודה לך.
תודה ושבת שלום.
שבת שלום.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין והרב יוסף שווינגר.
אפשר להפסיק לחפש מסעדת לטוב, גם מסעדת בשרים מפנקת וגם בהשגחת בדץ העדה החרדית. בואו לסעוד את לבכם במסעדת הבשרים החדשה של מלון לטוב ברחוב הנביאים 43 מרכז העיר ירושלים, 02-535-3824. טעים, נעים וטוב במסעדת הבשרים לטוב, 02-535-3824.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו והתוצאות מדהימות. 90% מההורים שמשתמשים בסמארטפון לא מסונן חוששים מאוד שהמכשיר שלהם יגיע לילדיהם גם לשלוש דקות. ואני שואל,
למה לחשוש? פשוט יותר לעבור לאדרן.
מצטרפים עכשיו לאדרן. כוכבית 8097. אדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
בטח ירגישו בהבדל. פתאום שקט נפשי.
בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים בחשרות הרב לנדו. ועכשיו מבצעים מיוחדים לתאריכים אחרונים בחודש אלול. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
קרא השבוע בעיתון משפחה.
בעיצומה של הסערה שמטלטלת את הקהילה היהודית בפולין, יצא שלומי גיל למסע דרמטי בקרקוב וחזר עם תמונת מצב מטרידה. הרב ראובן באומן, המלמד הצעיר מארצות הברית שמסר את נפשו להצלת תלמידו ממערבולת בים דיוקן. וגם חשיפה, המטה הסודי של יהדות התורה שנערך להתמודד עם מכונת ההסתה של אביגדור ליברמן.
כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, השבועון לבית היהודי.
מוכח מדעית, סימילאק למהדרין, להתחיל בגלל העיכול, להמשיך בגלל ההתפתחות. לתשומת לב, חלבם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שבע שנות הצלחה ומצוינות.
שבע שנות הצלחה ומצוינות לסמינר לבנות ללימודי הנדסת מורה. גם אתן מוזמנות להשיג תואר מוכר בהנדסה עם הווי חברתי, רוחני וערכי בקמפוס החדש בהר חוצבים.
ההרשמה לשנת תשפ"ה בעיצומה. למסלולים הנדסת תוכנה והנדסת תעשייה וניהול. לפרטים והרשמה 02-563-8776. 02-563-8776. תמורה, סמינר לבנות ללימודי הנדסה מבית עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
שלום לכל החמודים, היום נלמד לספור עד 3. איינס, צווי, פרידום דריי. חיתול הגיס פרידום דריי, פחות נפוח, יותר נוח. נוח בתנועה, נוח בשינה ונוח במשחק. הגיס פרידום דריי, בעל טכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול, מעניק לבייבי שלך נוחות ושלווה לאורך כל היום. הגיס.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
הנדלן באומן, מהיום הוא של כולם. סוויטות במלון סביון המפואר והקרוב לציון, רק ב$64,000. הכנסה בטוחה של 2,000 שקלים בחודש בהתחייבות חוזית. רישום מיידי בטאבו בחתימה. טלפון 052-839-4000. 052-839-4000.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין והרב יוסף שווינגר.
שלום וערב טוב למר אופיר פינס פז, לשעבר שר הפנים ושר המדע והטכנולוגיה.
ערב טוב.
ערב טוב. כשאני רואה את הביוגרפיה שלך, אני קורא שם קילומטראז' די ארוך עם אהוד ברק. אתה היית יושב ראש סיעת העבודה ויור ועדת חוקה ומשפט בכהונתו הקצרה. אתה תמכת בו מרוץ לרשות המפלגה ב-2007. אבל מאוחר יותר התנגדת להצטרפות לממשלת נתניהו השנייה. ב-2010 פרשת ממפלגה עוד לפני שהוא פירק אותה, בטענה שאין למפלגת העבודה מנהיג בדרך. על כל הרקורד הזה אני שואל אותך, מה דעתך היום על הקאמבק של אהוד ברק?
לא, עליי הקאמבק הזה לא עושה שום רושם. אני לא חושב שהוא במקומו, אני חושב שהוא מיותר, אני חושב שזה לא במקום, אני חושב שזה לא עוזר. איזשהו רצון אישי לחזור לחיים הציבוריים. יש אנשים שרוצים תמיד לחזור, זה בסדר, אבל בוא נאמר כך, אני לא מתלהב.
כן, אבל הוא נותן איזושהי אדרנלין למערכת הביטחון מול קצת האפוריות של גנץ. אתה רואה את ההתקפות שלו על נתניהו, הוא נותן איזשהו מבט חי לבחירות האלה.
אוקיי, בסדר, נו, אז מה?
אבל אתה חושב שהוא באמת יכול להנהיג את מחנה השמאל, הוא באמת יכול לחולל מפני מהפך?
אתה רואה לבד שאת מצבו בסקרים, אז אתה לא רוצה לשאול אותי את השאלה הזו, אני חושב שהסקרים מדברים בעד עצמם. הוא לא זוכה לתמיכה ולא זוכה לאדם. אתה יודע שהציבור, אתה יודע, הציבור הוא... אני הייתי תמיד כשהייתי איש פוליטי, אני אף פעם לא זלזלתי בשכל הקולקטיבי של הציבור. והציבור באופן סיסטמטי נותן לו תמיכה מאוד מאוד חלקית ומועטת. כנראה לא במקרה.
כן, בכל אופן הרקורד שלו מבחינה ציבורית אולי יותר טוב מבנימין נתניהו, ויש היום מחנה די נרחב של אנטי ביבי. לכן פה אני שואל, האם הוא לא יכול לתת את היתרון שלו?
אני לא חושב שהוא יכול לעזור. אני עוד פעם אומר, אני חושב שהמועמד של המחנה זה בני גנץ. הוא המועמד של המחנה לראשות הממשלה. מפלגת העבודה מרצ בהחלט יכולות לעזור משמאל, יש גורמים אחרים שצריכים לעזור במקומות אחרים. למחנה שאתה מגדיר אותו כמחנה שרוצה לעשות שינוי. אהוד ברק בוודאי יכול היה בהחלט לסייע מבחוץ, לתמוך, או בכל זאת ראש ממשלה לשעבר, מוסר ביטחון לשעבר, כבודו במקומו מונח, אבל להתייצב היום בזירה הפוליטית מחדש, תראה איזה בלגן יש היום, צריך לאחד, צריך לחבר, מי היה צריך לאחד ולחבר? הרי אם הוא לא היה בא, לא היה צריך לעשות לחבר ולאחד, היה רק מפלגת עבודה. מרץ, כחול לבן, הכל ברור. וגם הניסיון הזה להיכנס גם היה אמור אולי להעביר קולות מכחול לבן למפלגה שלו, זה לא כל כך קורה, אבל הרצון היה שזה כן יקרה, אז מה, ואם זה היה קורה, זה היה טוב, זה היה מפריע לביבי, אני חושב שזה היה עוזר לביבי, זה היה מחליש את כחול לבן מול הליכוד. הנה עובדה שהיום כחול לבן כבר בסקרים מקבלת יותר מנדטים מהליכוד, למרות המפלגה החדשה של ברק. אז גם ההתקדשות של ברק ושל נתניהו, לפי דעתי, לא מוסיפה לאלה שרוצים לעשות שינוי. לא מוסיפה. תראה מה קורה לו, הוא צריך להצדיק את קיומו, הוא צריך להסביר שאין לו אחות, שג'פרי אפשטיין זה אדם שהוא לא מכיר וכן מכיר וכן היה בקשר, ולא היה בקשר. כל הדברים האלה הרי לא מוסיפים בריאות, הם לא מסייעים למערכת הבחירות, ולא מסייעים לאלה שרוצים להחליף את נתניהו. לכן בסופו של יום אין ספק שהאיש יש לו איכויות ויש לו יכולות, אבל בשורה התחתונה, אחרי שהוא נמצא בזירה חזרה כבר משהו כמו חודש, אני לא רואה תועלת גדולה.
אתה ליווית את ברק בבחירות ב-99 בניצחון הגדול מול נתניהו, ואני זוכר שהסיסמה הזו הייתה מהפכה אזרחית שכללה גיוס בני ישיבות. היום הוא מודיע מפורשות שהוא לא ילך על הדגל הזה, אז אתה רואה כאן איזושהי יציבות בדעתו?
אני יודע, אני לא יודע, צריך לשאול אותו, אני לא יודע. תשמע, גם כשהוא הבטיח מהפכה אזרחית ושילוב וגיוס בני ישיבות, הוא אחר כך עשה את חוק טל.
נכון.
אז אני לא יודע מה להגיד לך על זה, תשמע. אותו להסביר את ההתנהגות שלו, אני לא, את העמדות שלו, את השינויים, אני לא יודע. אני חשבתי שהוא צריך לעשות את המהלך של גיוס בני ישיבות אז, אני התפלאתי מאוד שעושה את חוק טלה, זה היה לנו משבר קשה ביחסים על הרקע הזה, והיום יש לו עוד פעם עמדה אחרת, לא יודע מה נאמר לך מהבחינה הזאת. אני גם לא חושב שזה, אתה יודע,
שזו אלטרנטיבה.
אני באמת לא יודע מה האמירה שלו, מה הוא רוצה להגיד, הרי מה הכיוון? לא ברור, באמת שלא ברור לי, אני מחתה האמת, אני לא...
כי הכיוון זה להחליף את נתניהו וכל הצרה שמתאימה לזה, בסדר.
לא, בסדר, אבל אם הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אז הציבור לא קונה את זה, והרי לא נותן, אין תמיכה, כן? אז אם לא להיות ראש ממשלה, מה הוא רוצה להיות? להיות חבר כנסת בארבע שנים הקרובות? נו, באמת, אני מתקשה להאמין שזה...
כן, ברור. תראה, עם ארבעה מנדטים, ודאי...
אני לא מצליח להבין מה התוחלת.
תראה, הוא ודאי לא חשב על ארבעה מנדטים. כשהוא יצא לדרך, הוא ודאי תכנן...
כן, נכון, אני מתחיל איתו, הוא ודאי תכנן תכניות אחרות.
להיות ראש מגוש השמאל, ואז אחר כך להיות שווה לכחול לבן במספר המנדטים, ומכאן רוטציה וכל הדברים האלה. אבל אני רוצה לשאול אותך לאדם נוסף שנחשב כמשיח במחנה אנטי-ביבי, ואני זוכר שאתה התפטרת מממשלת אולמרט, לאחר שישראל ביתנו ואביגדור ליברמן הצטרפו לממשלה, והנה כיום הוא המשיח החדש של השמאל, לא, אולי לא בגלל הדעות שלו, אלא בגלל שהוא יכול להפיל את נתניהו.
אני לא חושב שהוא המשיח של השמאל, אני חושב שיש לו, יש לו תמיכה אולי קצת במרכז, אני לא רואה תמיכה שתמיכה בליברמן השמאל, כי בסופו של דבר מי זה ליברמן אנחנו כולנו יודעים, אבל אין שום ספק שליברמן הוא אדם עם נוכחות מאוד משמעותית בפוליטיקה הישראלית, ואין ספק ש, שהעובדה שהוא לא תמך באופן אוטומטי בנתניהו, ובעצם לא רצה להצטרף לממשלה שלו, זה דבר שהוא לא דבר של מה בכך, כן? אנחנו רגילים לאופורטוניסטים הרגילים שקופצים על כל הגלה ועל כל תפקיד, זה בא לך ליברמן לקח סיכונים אישיים, אתה יודע, כולם אמרו שהוא ימחק בבחירות, פתאום אנחנו רואים שהוא כבר ב-19-11 מנדטים, כן? אז הוא אדם עם מנהיגות, הוא אדם עם יכולות, הוא אדם שלוקח סיכונים, אי אפשר לזלזל בזה, אני יכול לא להסכים לעמדות שלו, ואני לא מסכים, אבל אי אפשר לזלזל, זה אחד. שניים, הוא אמר נוסחה, תשמע, הוא מצא נוסחה שאני לא יודע כמה צניחה יש לה בקרב המאזינים שלנו ברדיו כל חי, כן? אבל אני רוצה להגיד לך שיש לה צניחה רחבה בציבוריות הישראלית. הוא אומר, אני רוצה ממשלת אחדות בלי חרדים. תשמע, אני חושב שלנוסחה הזאת, שהיא לא כל כך תפסת לי את הכנפי החרדים, כי אני חושב שזה טיפה...
דווקא היה פעם חבר טוב שלהם.
כן, הוא גם כנראה יהיה גם בעתיד חבר טוב שלהם, אבל אתה יודע, יש מצבים שבו לפעמים המנהיגות החרדית מתגרה מאוד במנהיגות החילונית, אתה יודע, ומאבדת פרופורציה ולוקחת יותר מדי, ואז היא מסניעה את עצמה על יתר חלקי העם. זה קורה אחת לכמה שנים, אתה
סתם. זה ברוטציה קבועה, אני עשיתי פעם חשבון כן, אין שתי קדנציות רצופות שהן בקואליציה כמעט, זה תמיד.
לא, אבל אתה יודע מה, אני חושב שגם חברי הכנסת גפני וליצמן והשר דרי, וזה צריכים לשאול את עצמם, למה זה קורה? למה אחרי קדנציה שלהם בממשלה, כולם מקבלים, כולם לא רוצים לראות אותם יותר בממשלה? למה זה קורה? למה הם לוקחים כל כך הרבה? למה הם דואגים רק לעצמם כל כך הרבה? למה הם גורמים באמת לאחרים לרצות לא להיות איתם? תשמע, זו שאלה מאוד גדולה. אולי הם צריכים חשבון נפש.
כן, זה נושא
שאנחנו... אולי הם צריכים לחשוב על עם ישראל כולו, לא רק על הציבור שלהם, נכון שהם סקטור, ונכון שהסקטור הזה בהחלט יש לו צרכים משמעותיים, אי אפשר להתעלם מהם. אבל יש עוד סקטורים בחברה הישראלית.
דווקא ליצמן ודרי זכו לאהדה מסוימת על כך שהם עבדו לא רק של הציבור שלהם. ואני מדגיש במיוחד את ליצמן, כי הוא באמת, משרד הבריאות, אתה לא יכול להיות סקטוריאלי, מה אתה עושה? בריאות נפש רק לחרדים.
תשמע, אני לא יודע, יש איזה, גם זה, אתה יודע, גם על זה אפשר להתווכח, אתה יודע, אני כבר שמעתי דברים אחרים, אתה יודע, אפשר להתווכח, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל אני אומר לך שאני חושב שגם צריך להיות חשבון נפש בקרב ההנהגה החרדית, בוא, יש ציבור שלם שמרגיש שהחרדים מחזיקים בהגה השלטון, הם לא רואים אף אחד, ולוקחים את הכל, ודואגים לסקטור שלהם, ולאינטרסים שלהם, באופן מאוד מאוד מרחיק לכת. הדבר הזה מרחיק מהם, חלקים גדולים, ואז כל פעם, כל איך אמרת, כל שתי קדנציות, פתאום רוצים להקים ממשלה בלעדיהם.
כן.
בוא, אני חושב שכדאי,
לעשות את זה, בהחלט צריך פעם אחת לבדוק למה זה קורה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשר פנים לשעבר, אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי הקרב הזה בין דרי לראש עיריית טבריה, רון קובי, וכשר פנים שמכיר מה, את הנושא הזה של הדחת ראשי מועצות וועדות, האם בג"ץ יכול לסכל את ההדחה מנימוקים שיש כאן איזה רקע פוליטי?
בוודאי. תדע לך, כל ראשי העיר שהדיחו אותם הלכו לבג"ץ.
זה אוטומט, זה חלק, זה מובנה.
אוטומט. ובאופן כמעט אוטומטי, בג"ץ לא נתן להם צעד. זאת אומרת, בג"ץ בדרך כלל אישר את החלטת שר הפנים. עכשיו, במקרה הזה של רון קובי, בוודאי שבג"ץ יבדוק את הדברים בציציות, משום שידוע שיש דם רע בין ראש העיר, ראש עיריית טבריה לשר הפנים. ויש חשש ששר הפנים אולי ירצה להתנקם בו ולהדיח אותו. למרות שאני חושב שדרי יותר חכם מזה, אתה יודע.
כן, דרי, אגב, רון קובי תוקף אותו ללא הפסקה במילים, אפילו די פרוד, ודרי שומר על שתיקה לא כל כך אופיינית לפוליטיקאי חרדי. הוא שותק.
תודה
למה דרי שותק. ודאי, הוא מבין שהסיפור ייגמר בבגץ.
הוא מבין שהסיפור ייגמר בזה שהוא ידיח את רון קובי וזה יהיה בבגץ, הוא צריך לבוא בידיים נקיות. בוא, אני חושב שגורלו של רון קובי נחרד, אתה
בגלל התנהגות אישית, או בגלל שהרקורד שאמרת שכמעט כל ראשי העיר הפסידו, שהודחו?
הכל ביחד. תראה, אני אגיד לך, לי הייתה, אני הרי לא הכרתי, ואני עד היום אני לא מכיר את רון קרוגר, אבל היה איזושהי תחושה בקרב אנשים שהוא פתאום מייצג איזשהו דבר מאוד אותנטי, ועושה מאבק נגד התחרדותה של העיר, שאתה יודע, שזה, יש בזה, אתה יודע, יש קושי עם העניין של התחרדות של הערים בישראל, זה לא דבר שמה בכלל. ראיתי היום ששר הפנים רוצה להפוך את קריית גת וקריית מלאכי לערים חרדיות, אני חושב שזה סיפור כבד וקשה. צריך לשאול את התושבים שקריית גת הם קריית מלאכי, הם רוצים להיות...
כן, אבל אם בטבריה, אתה אומר שהוא הובליך מהלך
אנטי... ראיתי מה קרה בבית שמש, כן?
כן.
אז בקיצור, רון קובי אמר, אני רוצה לעצור את תהליך ההתחרדות של טבריה. שזה נשמע לאנשים כמוני, דווקא נשמע טוב. אבל אז אתה רואה פתאום שעוד פעם, אז הוא רוצה פתאום לרוץ לכנסת, תחליט, אתה ראש עיר, אתה רוצה את חבר כנסת, אתה לא מבין כבר מה הוא רוצה, אתה יודע.
השפה והביטויים.
השפה והסגנון, כן, אתה יודע, אתה אומר, רגע, מה הולך פה, מה הולך פה זה, אני לא מכיר אותו, אבל זה נראה קצת, בוא נאמר, מאוד מאוד חריג, בנוף של ראשי הרשויות שאני כן מכיר, ואני עובד עם ראשי רשויות, כל ימות השנה, אתה יודע שאני ראש המכון לשלטון מקומי במחוז תל אביב.
כן.
אני מארח, יש את ביקור של ראשי רשויות, עובדים אצלי עכשיו, 55 ראשי רשויות, עובדים ניהול. אז העניין הזה, לכן אני חושב שהעניין הזה, מהרבה מאוד סיבות, לדעתי, אני מנחש, אתה יודע, אני יודע למי נמצא נבואה, אבל אני בכל זאת מסתכל.
אתה מנחש שהוא יפסיד בערכאה המשפטית. כלומר, בעצם אתה מנחש שני ניחושים בשיחה הזאת. א', אתה מנחש שדרי ידיח אותו, ב', אתה מעריך שלא יהיה לו סעד משפטי.
אני חושב שדרי מאוד מאוד, דרי לדעתי הוא איש חכם, והוא לא ייתן נשק במרכאות לשום בית משפט לפתור להחלטה על הדחתו של רון קובי, כי אם זה יקרה, אז דרי ייתן מעניין הזה אבל וחפוי ראש, ואני חושב שזה לא יקרה.
לסיום אני רוצה לשאול את השאלה האישית, כשאתה רואה מה שקורה במערכת הפוליטית, לא מדגדג לך לחזור?
לא, אבל אתה שואל את השאלה הכי בנאלית, אתה יודע, אני נשאל את השאלה, אל תיפגע, אני נשאל את השאלה הזאת כל יום.
כי אני רואה אנשים עושים קאמבקים, אהוד ברק על החזר, אמיר פרץ על הח...
אני קודם כל חושב שהקאמבקים האלה בדרך כלל מסתיימים במפח נפש. בדרך כלל סיפור הצלחה קטן ולא סיפור הצלחה גדול. ואני אגיד לך, אני בדרך כלל לא אוהב ללכת אחורה, אני אוהב ללכת קדימה. ואני חושב שאתה יודע, הייתי 14 שנים בפוליטיקה, תרמתי לא מעט, עשיתי כמיטב יכולתי. אני כמעט 10 שנים אחרי. בוא, החיים נמשכים, לא הולכים אחורנית, אני חושב שהייתי בסיעי בזמנו, אני חושב שיהיה קשה מאוד לשחזר את זה. אגב, גם אין לי כל כך לאן לחזור, תשמע, מפלגת העבודה לצערי, נמצאת במקומות...
אתה ב-2010 כבר אמרת שזו מפלגה שאין לה מנהיג ואין לה דרך.
תראה, כנראה שהייתה לי ראייה ארוכת טווח.
אני רואה ככה.
אי אפשר להגיד שלא צדקתי. אתה יודע, האמת להגיד לך, לא היה יום אחד מאז שפרשתי, שהתחרטתי או הצטערתי שאני לא בפוליטיקה.
שים את האצבע, אם אתה יכול, על הרגע שבו לדעתך מפלגת העבודה התחילה להידרדר במדרון הזה שאין לו סוף. כל דבר יש לו איזה נקודת התחלה.
ההתחלה הייתה מזמן, אני חושב שההתחלה הייתה באמת המהפך של 1977.
כן, אבל מאז עברו כבר, אתה יודע.
כן, אבל מפלגת העבודה לא באמת הצליחה לצאת מהמקום הזה. היו הבלחות כמובן עם... רק רבי, אז קודם כל זה, והדבר השני זה רצח רבי. תשמע, מרצח רבי לא הייתו שעשו.
זה לא סיבה פנימית של המפלגה, זה אירוע חיצוני, כן?
רצח רבי זה ממש לא סיבה פנימית, ותדע, בסוף מפלגה זה לא בית חרושת שמייצרת מנהיגים ככה כמו מופתעות מעליים, תדע. לא היה תחליף לרבי, אגב, לליכוד אין תחליף לנתניהו, שלא תהיה לך טוב.
אני יודע, זו הסיבה היחידה שהם לא מדיחים אותו.
דקה אחרי שנתניהו עוזב, אני לא רואה אף אחד בליכוד שמסוגל בכלל נצח בחירות לרשות הממשלה.
כן. טוב, אז איך אומרים, בנימה אופטימית זאת נסיים, הרב אופיר פינס פז, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב.
שלום, שלום. עד כאן פיל פוליטיקה לשבוע הזה, תודה למראיין האורח שלנו הרב יוסף שווינגר, לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלג, לטכנאי שלנו ישי פופובסקי. רב יוסף, תן לנו איזה שיר שהיית רוצה לשמוע.
אני אוהב לסיים את השבוע או לפתוח לקראת שבת, תמיד עם רב שלמה קרליבך, מזמור שיר ליום השבס, תודה על שעה מענה יעקב, ושניפגש רק בשמחות, ונאחל לאבי בלום שיחזור בשלום.
תודה רבה ושבוע טוב. שבת שלום.
מזמר מזמר שיר שיר ליום השבס מזמר מזמר שיר שיר ליום השבס מזמר מזמר שיר שיר ליום השבס מזמר מזמר שיר שיר ליום